כן, אדוני.
שלום, אני רוצה לשמוע.
מי אדוני?
דניאל מירושלים.
כן.
אשתי רוצה להתחזק, והיא מסתפקת במה עדיף לאישה להתחזק, בצניעות או בלשון הרע, שיש בה הרבה יותר מצוות, ולאווים וערורים ועשים. במה עדיף אישה להתחזק יותר, בצניעות או בלשון הרע?
תראה, בהיות והתורה הקדושה הקפידה מאוד על הצניעות של האישה, וכל הנביאים וגם דוד בתהילים שיבחו את האישה בצניעותה, וחז"ל אמרו שאישה כשהיא צנועה ממילא כל יתר הדברים בסדר. אז לעניות דעתי כדאי שתשים את הדגש בראש ובראשונה על הצניעות, ואז כשהצניעות יהיה אצלה יותר חזקה ויותר מודגשת, זה מצווה גוררת מצווה, תגרום הצניעות שהיא תוכל ממנה באופן אוטומטי כבר להתחזק בעניינים של לשון הרע ורכילות ודיבורים. ולו גם מטעם שבצניעות ראינו בפירוש בתורה כתוב, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. ובתקופה כזו קשה של עם ישראל, שלצערנו מדי יום אנחנו שומעים על הרוגים והלוויות וכדומה, אז אנחנו מאוד צריכים להיזהר בנושא של הצניעות. מוריי ורבותיי, זה ממש כואב. אנחנו גם רואים דבר מאוד מוזר שקורה. בכל הפיגועים אני רואה שנהרגים גם אנשים וגם נשים. זה אומר דורשני. זה קרה כבר כמה פעמים, וכנראה שיש חרון אף, וזה מאוד לא טוב, וכנראה שזה רומז על הצניעות. צריך להתחזק בזה. ואנחנו יודעים, התורה בפירוש אומרת ששמירת מחנה ישראל, איך עם ישראל מוגן, על ידי הצניעות. והגמרא אומרת שבכל מקום שיש בו חס ושלום דבר ערווה, אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. אנדרלמוסיה זה בלגן אחד גדול. השם יציל לנו, שמה שקורה כעת לא יבוא ולא יהיה. אז לכן בימים אלה אנחנו, אני אומר את זה לעצמי כעת, צריכים להתחזק הרבה הרבה יותר בצניעות, פחות להתלבש יפה. בכלל ימים כאלה של צער, אז איך מותר לנו לאכול ולשתות כרגיל, ולענג את גופנו ולפנק את עצמנו כל מיני מעדנים? יש הלכות מה עושים בשעת צרה. יש אפילו שאלה אם מותר לומר שלום, שאלת שלום. נזופים, אנחנו גם בעצירת גשמים, עבר כבר חודש חשבן, עומד להיגמר ואין גשם. היה איזה מבול אחד שהגיע לפני הזמן, עשה שיטפונות, קבע מחיר יקר, מתה איזה ילדה בתל אביב, לא עלינו, ספרי תורה בחולון נמחקו, 5 ספרי תורה ונקברו, השם מרחם עלינו, ואין גשם, אין גשם. והגמרא מסכת תענית כותבת שיחידים צריכים להתענות, להתחיל להתענות, ואחרי זה נזופים כמו נזופים, אפילו בשאלת שלום לא שואלים. יש כמובן שם תאריכים ותקופות, 200 ומה, אבל אנחנו רואים כל כך הרבה צרות בבת אחת, אז צריכים להתחזק בזה, ובעיקר בצניעות. לכן, לעניות דעתי, צריך צניעות. נכון שלשון הרע גם זה אחד הדברים ההרסניים שגורם הרבה חס ושלום פירוד, וזה אחד הדברים שגם מסכנים את הקיום, אבל הרבה הרבה יותר חמור זה צניעות. ולכן כדאי שתחזק בצניעות, וגם כמו שאמרנו בתחילה, שמכוח קדושת הצניעות והתחזקות בצניעות, זה ישפיע שהיא תבוא גם להתחזק בלשון הרע.
תודה רבה.
השם ישמור אתכם ואת כולנו.
אבל תוך 30 עושה משלוח מנות?
אבל על אבי ועל אמו, י"ב חודש. הדין הוא י"ב חודש, זה על אב ואם, על שאר קרובים ב-30 דווקא. הדין הוא חייב לשלוח מנות, אז הוא צריך לשלוח לאחרים, אבל אחרים לא שולחים לו, כי נוהגים במשך 12 חודש על אב ואם. היום לצערנו קצת מזלזלים בזה, וזה טעות. נוהגים לא לקבל מתנות, לא לעשות ביקורים, לא ללכת לשמחות, לא ללכת לסעודות ולאירועים, כל ה-12 חודש, וכדאי להיזהר בזה. היום זה קשה קצת לאנשים לשמוע את הדבר, אבל אין מה לעשות, זה הורים, מכבדם בחייו, מכבדם במותו. המנהג הוא שלא, מצד ההלכה אסור להיכנס לסעודת מרעים כל 12 חודש, דווקא מנה בפורים. היום שאלו אותי כמה, מה עושים ביום פורים עם סעודת פורים? אז בתוך הבית עם חוג המשפחה ואפילו קרובים מותר, אבל עם חברים מבחוץ או סעודות המוניות אסור להם להשתתף. כל מי שהוא אבל על אף האם, אז לגבי פורים, מתנות האביונים ודאי הוא מקיים, מגילה הוא שומע. יש שאלה בהלכה אם מותר לו להיות חזן במגילה, כי מגילה זה דבר שמח, צריך להיות שמח, והוא איך שלא יהיה, אם ירצה או לא ירצה, הוא קצת עצב. אלא אם כן הוא שליח ציבור קבוע, אז השלמי ציבור כותב שמותר לו. עליו אחי, לא, אשכנזים מחמירים בזה יותר, אשכנזים בשום פנים ואופן לא נותנים באבל תוך 12 חודש להיות חזן בקריאת המגילה. אז לכן כדאי שימנע מזה, גם לדידן הספרדים, אלא אם כן הוא חזן מפורסם וכולם רוצים לשמוע אותו, זה משהו אחר. עכשיו, לגבי מצוות סעודת פורים, הוא עושה אותה כרגיל, כמו כל שאר השדים, ואסור לו להראות אבלות בפרהסיה. והוא אוכל ושותה עם בני ביתו ומשפחתו, אבל אם עושים רעס גדול ואמבורה גדולה, לא כדאי להימנע מזה, לעשות הכל מה שיותר בצניעות. וכן, אם מזמינים אותו במקומות אחרים, לא ילך, אלא רק בביתו, או אצל, נגיד, הוריו, אשתו, זאת אומרת, רוצה ללכת אצל הבן או אצל הבת, שם רוצים לעשות את הסעודה, אפשר, אבל בתנאי שלא יבואו עוד מוזמנים אחרים, לעשות את זה מין סעודה ענקית, גדולה מדי. עכשיו, לגבי משלוח מנות, לקבל או לא יקבל, אבל לתת הוא ייתן. אבל אם מישהו הביא, לא לבזות אותו ולהשיב פניו ריקם, להגיד, אני לא מקבל, זה לא יפה. לא ייקח את זה, ישימו את זה בצד, ואחר כך ייתן את זה לאיזה מישהו, ייתן את זה לעניים, ייתן את זה למשפחות מרובות ילדים וכדומה.
ויש מגבלה לאחד, או אפשר לשלוח מנות?
בן ישחי כתב ששולח רק לאחד, כי לצמצם כמה שאפשר, כי זה מביא שמחה. והוא מצווה לא להרבות בשמחה יותר מדי. אז נכון שיש מגבלה, בהחלט, שלח רק לאחד או שניים, כי צריך לשלוח שניים, אחד בשבילו, אחד בשבילו, ככה ההלכה. אז שולחים שני אנשים, אשתו יכולה לשלוח, אם אשתו אינה אבלה והוא אבל, אשתו יכולה לשלוח למכרים שלה, אבל לא למכרים שלו, או לקרובים שלה, היא יכולה לשלוח, אין הגבלה. הוא הדין ילדם, יש להם מכרים, ידידים שהם רוצים לשלוח להם, הם יכולים לשלוח. אין מגבלה.
ילדיו שהם ברשותו, אבל
אפילו שהם ברשותו,
אין בעיה.
אפילו שהם ברשותו הם יכולים. אפילו ילדים קטנים, הרי יש מצווה לחנך את הילדים במשלוח מנות, מצוות חינוך ילדים, ומגיל בר מצווה הוא כבר חייב. אז ראוי שלכל ילד הכין איזה צלחת של משלוח מנות, לשלוח לחברים שלו, או לרב שלו, או לשכן, לילד של שכן, הרי כל הטעם של משלוח מנות כדי להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות.
אני לא הבנתי ממש את השאלה, יש זה גם בית ספר ממלכתי דתי, כי היא אומרת שביישוב המורים בכיתות הנחות הם מורות.
תראה, אין איסור תלחתי שמורות לא תלמדנה בכיתות נמוכות. יש בעיה עם המורות צנועות או לא צנועות, יש כן בעיה עם המורות האלה יראות שמיים או לא יראות שמיים. פעמים יש מורות שהן יראות שמיים. יש מידת חסידות שהילד לא ילמד אצל מורה, לא ילמד תורה אצל מורה. אצל האמא שלו בבית מותר, אחותו הגדולה בבית מותר, אין בזה איסור. אבל, וגם איסור ללמוד אצל מורה שהוא ילד קטן, מעיקר הדין אין, אבל מצד מנהג חסידות ופרישות. וילדים צריכים לגדול בקדושה ובתהרה ככל האפשר, עדיף שלא ילמדו הילדים אצל מורה. בזמנו, מעיין, רשת מעיין החינוך התורני, שהיום עומד בראשה מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף. מי שהקים אותה בתחילה, זה היה בעצה אחת, מרן הקים אותה, יחד ייבדל לחיים עם שני הגאונים, הרב יהודה צדקה והרב בן ציון אבא שאול. והסיבה שהרב יהודה צדקה נרתם לעניין הזה, ככה אמר לי, זה היה בשנת תפשין למד א', בדיוק לפני 30 שנה. אמר לי הגאון רב יהודה צדקה, בגלל שהבתי ספר, שהיו נקראים בתי ספר חרדים של החינוך העצמאי בירושלים, התחילו להכניס מורות לכיתות הנמוכות, א' ב'. וזה הרב יהודה צדקה לא יכול לסבול. אמר איך אני אתן שילדים שלנו ילמדו אצל מורות, אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שיש. ואז הלך להקים את התלמוד תורה יעבץ. מי שזוכר, אז הוקם התלמוד תורה הזה, נתפשין למד, על תארת הקודש, בלי לקבל תקציבים אפילו מהממשלה, כדי שמשרד החינוך לא יתחב לא את אפו ולא את הקצה של האצבע שלו בחומר של הלימודים, ולא ייתן עצות ודרישות מה תלמדו ומה לא תלמדו. לא יהיה לו שום זכות דיבור. ואחרי זה נפתחו, ברוך השם, עשרות ומאות תלמודי תורה בירושלים ובכל הארץ כולה, ברוך השם. והרחי במקום ההולך לראות משכנותייך יתו אל תחסוך לי, העריך עם אתרייך ותדותייך חזקי. כן, בנו הפסוקים האלה, ברוך השם. ואז הסיבה היא זאת. אז אני חוזר ואומר, מבחינה הלכתית אין איסור שילד ילמד אצל מורה, אין איסור. לכן יש יישובים שאין שם מורים, מה יעשו? יישובי ספר ומקומות מרוחקים לא מצאו מורים, בפרט שצריך אנשים מוסמכים ואנשי מקצוע שמבינים את נפש הילד, וברוך השם נשים מתאימות לזה. אז אנחנו מתירים לעשות את זה, אבל רק בשעת הדחק, והיכה דלא אפשר, בזמן שאי אפשר. אבל כשאפשר ויש לך תלמוד תורה ששם זה אנשים טהרת הגברים, עדיף לשלוח את תלמוד תורה שיש גברים, השם יעזור להם שיצליחו לגדל את ילדיהם על אדני הקודש והטהרה והקדושה ויעלו מעלה מעלה.
שאלה